שלום וברכה לכולם. שלום אברום.
שלום אבשלום.
חומש חדש.
חומש חדש. חומש מות. סיפורים חדשים, חידושים חדשים.
בעזרת השם.
אין בית המדרש בלא חידוש.
בפרשה שלנו הרי מתחיל על המצרים, איך שמה בהתחלה עשו את התרגיל ליהודים, מה הם עשו? אמרו להם, מי שיעבוד הכי הרבה ביום הראשון, יקבל כמה שיותר כסף. נכון, מי שיעבוד יותר טוב, כך פיתו אותם לעבוד.
בהתחלה היו מקבלים הרבה כסף באמת.
ובסוף באמת, יום אחרי זה אמרו להם, כל אחד כמה שהוא עבד צריך לעשות כל יום.
זה הכמות שאתם יכולים.
את אותו דבר, כי ככה הראית, נכון, זה מה שאתה יכול. ואם באמת הם היו משלמים, איפה הם היו שמים את הכסף? הרב אברום.
במצרים, זה היה קשה לחפש מקום.
תשמעו סיפור. האיש המספר אומר, אני בן לניצולי שואה, אבא שלי בן 63, אני כבר בן 37, וגדלתי בבית של ניצולי שואה, אבא ואמא עבדו לפרנסתם מאוד קשה, אבא היה עצמאי, אמא גם עבדה, אבל זה היה בית חסכוני, לא היה שום מטרות, מה שהיה צריך קיבלנו. מי שמכיר, בית של ניצולי שואה, יש הכל מסודר, הכל במקום, יש את הכל מה שצריך, אבל לא טיפה יותר.
רק מה שצריך.
יום אחד, הוא מספר, אמא חלתה, והתאשפזה בבית חולים, והתקרב חג הפסח. אמא, אני בן גם לא רק לניצולי שואה, אלא גם להונגרים. אני לא יודע, רב אברום, אם אתה מכיר, הונגרים לפני פסח, זה עבדות בפני עצמה, יותר מכולם, הם מנקים יסודי, את הבית, את הכל, את הבוידים, את הכל, 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 יסודי, יסודי. אמא אמרה לי, אתה מנקה כמו שאנחנו אוהבים, כן? וטוב, אני ואחותי, הוא מספר, התחלנו לנקות את הבית, מנקים, מנקים. הוא מספר על עצמו שהוא מטבעו לא היה מהמנקים הכי מוצלחים.
לא היה כל כך הונגרי.
הוא היה קצת מחפף, אבל הוא אין מה לעשות, הוא היה צריך לעשות עבודה כמה שהוא יכל. כאילו, גזירת ההורים. הוא מנקה, מנקה, ואז הוא גם הגיע לבוידים. הגיע לבוידים, פותח, הוא רואה שם שני חבילות ענקיות של סוכר, שקיות ענקיות מלא קופסאות של סוכר. הנה אבא ואמא אגרו ככה כל השנים קופסאות, אם נצטרך קופסאות ככה רכות לשים את האג'ווים. הורדתי את שני השקיות עם הקופסאות של הסוכר ושמתי את זה ביחד עם כל החמץ, ואחר כבוד עשינו בדיקת חמץ ולקחנו את הכל למדורה השכונתית ושרפנו הכל ביחד בשריפת חמץ. והגיע חול המועד, הלכתי לבקר את אמא בבית חולים. כשאני יושב ליד אמא, אבא מתקשר ומתעניין בשלומה של אמא. בדרך אגב, הוא אומר לי, ניקית מאוד יפה, תודה רבה. אגב, אני מקווה שבבוידים לא ניקית. מה אתה מתכוון, אבא? הוא אומר לו, יש שם משהו בבוידים שלא הייתי רוצה
לא דרוש ניקיון.
שתיגע בזה. הוא מיד מתחיל, אז הוא מתחיל לברר, מה אתה מתכוון? מה יש שם? איזה דבר? הוא אומר, יש שם עסקית עם קופסאות של סוכר, אני מקווה שלא זרקת את זה. מיד אני מתמלא בזה הכרה, ואני אומר, למה, מה מיוחד בסקיות האלה? הוא אומר, לא, כי שם יש שם הרבה כסף, שמתי בקופסאות האלה הרבה כסף. מיד זה הכרה, כל הגוף שלי מתמלא בזה, ואני אומר, אבא, כמה כסף יש שם? הוא אומר, בערך 60 אלף דולר. ניתקתי את הטלפון, לא יכולתי לדבר, ואחרי כמה דקות שהתאוששתי, אני מתקשר לאחותי, ואני אומר לה, את זוכרת שניקינו את הבית לפסח, אז ניקינו בבוידים. והיה שם גם שקיות עם קופסאות של סוכר. אומרת, מדי, לא היה שם סוכר, היה שם כסף. היה שם 60 אלף דולר. דממה בקו השני. אחותי לוקח לה כמה דקות לעכל את מה שהיה פה. מה אנחנו עושים? והאימא שישבה לידינו, היא קלטה את מה שהיה.
אבא בגיל שלו, אם הוא שומע מזה, אז חלילה זה יכול...
או, אז כאילו בפעם הראשונה אתה מתמלא בכעס ותחושת החמצה, 60,000 דולר נשרפו בשריפת חמץ. ואחרי זה אתה מתחיל להרגיש פחד. מה יהיה? אבא כבר לא צעיר. אבא ישמע את זה, איבל, הוא מסוגל לקבל את כיף לב, סכנת נפשות, מה עושים? האמא שהכירה את אבא הרגיעה אותנו כמה שהיא אכלה, והיא אמרה, אל תדאגו, אבא לא יעלה לבוידים. מאיפה את יודעת שאבא לא יעלה? ואני לבדוק אם יש את הכסף. אבא לא יעלה, יש לו פריצת דיסק, הוא לא יכול לעלות. הוא יבקש ממך ומאחותך שתעלו. ובאמת היא צדקה, קצת אחרי פסח אבא התקשר אליי, אני רק אקדים, האמא אמרה, מה שיקרה זה שמדי פעם הוא יבקש ממך לעלות ולהוריד סכום של כסף. אז תעלה ותביא לו. אני אברך תפרן ממוצע, מאיפה אני אביא גם 500 דולר או 1,000 דולר שהוא ירצה.
כל איזה שבועיים.
האמא אמרה, אל תדאג, היא הבינה, האמא החכמה, ואמרה, כל פעם כשהוא יבקש ממך, תבוא אליי מהר, אני אתן לך את הכסף ותעלה ותוריד. וכך היה באמת, קצת זמן אחרי פסח, אבא התקשר אליי, בוא בבקשה, אני צריך שתוריד לי מהבויד עם כסף. בוא, תביא לי 500 דולר, מיד אני רץ לי, אמא נותנת לי 500 דולר, אני עולה. גם הייתי לא כל כך רזה, כל העלייה וירידה היה, תרחק לא כל כך...
קידוש השם.
ואני עולה, מוריד, עולה כל פעם, אחרי זה עוד כמה, אני מבקש עוד סכום, אני עולה, מוריד. יום אחד, אבא מבקש, תביא לי 500 דולר, אני עולה. פתאום אני שומע את אבא צועק, בעצם תביא 1,000. אני שם תקוע כמו איזה עכבר. יש לי רק 500. זה מה שלקחתי מאמא, אין לי עוד כסף. חשבתי מה לעשות, אמרתי, טוב, מצאתי פתרון, ירדתי למטה עם ה-500. אבא אומר, אמרתי לך 1,000. לא שמעתי. לא שמעתי שאמרת. נותן לו את ה-500, ואז אמא מיד מריצה לו עוד 500 דולר. הוא עולה מיד ומביא לה... ומביא לו עוד 500. ככה חלפו הימים והשנים שאני ככה מספק לאבא כספים מדי פעם מה שהוא היה צריך שאימא נותנת לי.
זה ממש אוילים ויורדים בואי.
מלוכים.
באותו סולם של הבוידים.
יום אחד האימא נפטרה לבית עולמה. ואני יושב שבעה. הוא מספר, זה השבעה הכי קשה שלי. לא שאולי אחרי זה שלום ישב עוד שבעה.
הימים הכי קשים שהיו.
אני יושב, האנשים באים לנחם אותי, והגוף שלי היא פה, אבל הראש בבוידים, מאיפה אני אביא כסף? מה אני אעשה? מאיפה אני אביא עוד כסף לאבא, אמא נפטרה? מה אני אעשה? אני יושב, חושב. ובינתיים אבא ככה מספר סיפורים, אבא כבר היה מבוגר, מספר סיפורים, איך שאתה, איך שהייתם צעירים, אח שלך חתך את השפה, ואיך שזה, ואז הוא מספר עליי, איזה יופי שאתה, ככה היינו כמה שהיינו נותנים לך תפקידים לנקות את הבית, היית מחפף ככה, עושה איזה משהו קטן, מתוך שנייה נעלם לאיזה מטלה שביקשו ממך. אומר, מזל, אם היית יודע לנקות טוב, אז היית מנקה גם את כל הבוינים ואת כל הכסף שהיה שם, כך הוא לוחש לי באוזן. אני מתמלא וזה הכרה. אוי, זה שלמה, זה כן, באמת ניקיתי יותר מדי טוב שם את הבוינים. ואבא אומר, תאר לך היית פה כזה, אבא ממשיך לדקור אותי ואומר, תאר לך היית מנקה טוב, היית מגיע לגומך למעלה, שם מעל הבוידים, איפה שהיה הפתח, ושם היית לוקח את כל הכסף. ואז אני אומר לאבא, איזה גומך?
איזה גומך?
אבא אומר לי, מה איזה גומך? מאיפה שאתה מביא את הכסף כל הזמן? מה אתה שואל שאלות? אני אומר לו, לא, מה, הגומך למעלה? תגיד לי, מה אתה, איפה שאתה מביא את הכסף עם הסוכה? ואז אח שלי שמע את השיחה, הוא שמע סוכר, אז הוא אומר, מה קרה? אתה רוצה להביא לנו פה סוכר? ככה הוא, אז אבא שמע שמישהו משתתף בשיחה, אז הוא השתתק. אני ככה שמעתי, אמרתי, אולי יש פה איזה משהו, אולי שזה גומחה, משהו שלא ידעתי. אחרי השיבה אני חיכיתי לזמן שאף אחד לא יהיה בבית. עליתי למעלה, נכנסתי לתוך הבוידים הפעם. ופתאום אני רואה שבתוך הבוידים יש כזה כמו ידית בצורה אחרת, כזה ככה, עם כזה ידית. אני מושך את הידית למטה, ונופלים שתי שקים גדולים.
של סוכר.
של סוכר, מלאים בדולרים.
וואה.
אני יורד למטה, ופורץ בבכי, ששנים לא בכיתי, על כל מה שהיה, על כל הלחץ, על
המתח.
כל הפחד, על כל המתח, והישועת השם שעכשיו הביא לי. והוא המשיך כמובן עם הכסף הזה עכשיו שבאמת היה לו להביא לאבא שלו כסף כל פעם כשהוא היה צריך. עברו כמה שנים ואבא גם נפטר, עלה לבית עולמו אחרי, בגיל יחסית צעיר. ישבנו בשבעה עם האחים והאחיות. אני מספר להם את הסיפור של של עסקים עם הבוידים. וכמובן שאחרי השיבה חילקנו את כל הכסף שווה בשווה לשמחת כולם, כמובן בעבל, אבל אחרי זה לשמחת כולם. ולומדים מזה מוסר השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד, גם לכל אחד, גם שהוא שלמזל קצת, והוא לא יודע לנקות כל כך טוב, לפעמים זה יכול להיות שיוצא מזה.
את התפקיד הכי טוב. סיפור נפלא, רב שואלים.
זק,
סיפור נפלא. אני מכיר משפחה, השם הרחם, לא סיום כל כך טוב, שאבא פתאום נפטר בפתאומיות, וידעו שהוא, ידעו גם שהוא החביא כסף, לא בגומחה, באיזה מקום, לא ידעו בדיוק, חשבו באיזה ארון. זה הסכום ששווה ערך לדירה, סכום שאיתו היו קונים דירה. הם חיפשו וחיפשו ולא מצאו. הם מצאו את זה אחרי כמה שנים, אחרי שהחליפו את המטבע. זה היה מלירה לשקל, וזה כבר לא היה שווה כלום, זה היה כמו נייר עיתון. אז יש גם כאלה דברים. השבוע יחול היורצייט, יש כמה יורצייטים חשובים. יש קודם כל של המגיד מדובנה, שרב חיים קרויזוורט זכר צדיק לברוכה. אולי ננסה לגוע קצת. המגיד מדובנה, יש את הסיפור הידוע שהוא פעם היה אצל הגוין. הגוין היה קורא לו ומבקש ממנו שיגיד להם דברי התחזקות והתארות. פעם הוא הגיע והגיע לבית של הגוין, הם לא ידעו שהוא הגיע מרחוק. אז אמרו לו, נו, תגיד משהו, והוא היה מאוד רעב וצמא ועייף. אז הוא אמר משל שפעם איזה אחד קנה פרה והביא אותה הביתה שלם פרנסה והוא ישר התחיל לחלוב אותה והיא לא חלבה כלום. היא לא נתנה שום חלב כי היא לא אכלה. אז הוא בא למוכר, אמר למוכר, היא לא נתנת חלב. אז הוא אומר לו, אכלת אותה, השקטת אותה? הוא אמר לו, לא. הוא אומר לו, אז איך היא תיתן? אז הם הביאו את הרמז ומיד נתנו לו. אחד הפעמים הגוין אמר לו, תגיד לי זה משהו. אז הוא אמר לגוין, האם זה קונץ? האם זה קונץ לשבת וללמוד לבד, להתנתק מכולם? הגוינר כידוע היה יושב...
יושב לומד לבד.
יושב לומד לאור הנר. החלונות היו סגורים, הוא היה יושב ולומד לאור הנר. הוא היה מנותק מכל ההוויות סביבו, הוא לא רצה להיות קשור לשום דבר, להרבה דברים הוא היה מנותק לגמרי. אז הוא אמר לו, זה קונץ ללמוד לבד? אז הוא אמר לה, הגוין, נכבניש את הקונץ מאחר. אני לא מחפש קונצים, אני יושב ולומד. יש סיפור אולי קצת ארוך על המגיד מדובנה, שפעם הוא הלך לאיזה עיירה, לא בשביל לתת שם דרשה, אלא יצא לנופש, איך שקוראים לזה היום. יצא לשבת לבד. הוא רואה מודעות, ברוכים הבאים,
צדיק
בו לעיר, צלי ורויני. המגיד מדובנה מגיע, הוא התפלח, ידעו, אז עוד לא התמונות, בכלל לא ידעו איך הוא נראה, לא התמונות, לא היה.
המודעות, כן.
טוב, הוא מגיע להתפלל לבית הכנסת בליל שבת, ואחרי קבל השבס, הגבי דופק על הבימה, אנחנו מכבדים את האורח החשוב, המגיד מדובנה, ניסה להגיד דברים, ותוך כדי שהוא חשוב ככה מה לעשות, אז מיד ניגש איזה בן אדם לבימה, הוא אומר, שלום עליכם, יש רק כוח על ההזמנה, ומציג את עצמו כאילו המגיד מדובנה, ומתחיל לתת דרשה. טוב, המגיד מדובנה אמר, נו, יש לי הזדמנות לראות איך אני נראה ונשמע. טוב, והוא מתחיל לדבר, ותוך כמה רגעים, דקה, שתיים, שלוש, הוא כבר בדרשה, אז המגיד מדובנה רואה שהוא מדבר שטויות. הוא אומר, דברים שלא צריכים לאמר, דברים לא לעניין. אומר, גם המגיד מדובנה לעצמו, עד כאן. אחרי זה יגידו שהמגיד מדובנה אמר שככה ושככה, אז אני לא מסכים. נו, מה יעשה המגיד מדובנה? המגיד מדובנה קם ממקומו, הולך לבימה, דופק על השולחן, לבימה. הוא אומר, רבו איסאי, המגיד מדובנה ידוע שהוא מיוחד בהמצאת משלים ונמשלים ברגע אחד, ברגע כמימרה. אני, כמה שזה שמע לכם מוזר, אני הוא זה המגיד מדובנה, זה לא הוא. ואין לי איך להוכיח לכם את זה מלבד הצורה הזאת. אנחנו נפתח סידור וחומש, פסוק אחד שיצא לנו, איזה חלק מתפילה שיצא לנו בסידור, פסוק אחד מהחומש, ועליהם צריך לבנות סיפור של ארבע חלקים. ומהחלק הראשון יהיה קושייה מה שנמצא בתפילה. החלק השני, החלק השלישי יהיה תשובה לקושייה השנייה, החלק הרביעי תשובה לקושייה הראשונה.
ראשון, יפה.
לבנות ככה דמה. הם פותחים את הסידור ויוצא להם ענינו כשם שאני עושה לאברהם אבינו בהר מאיריו. הם עוברים לפתח את החומש ויש שם ואשר לא קידמוכם על דבר אשר לא קידמוכם בלחם במים אשר סוחר אסבילם לקללקו. על זה הוא צריך לבנות עכשיו סיפור של ארבע חלקים עם קושייה מהפסוק הראשון, קושייה מהפסוק השני, ותשובה על הפסוק השני, ותשובה על הפסוק הראשון, יפה. על השאלה.
יפה.
נו, הוא אומר, טוב, אני מרים ידיים, אני מודה, אני לא מגיד מדובנה, אוי. אני מצטער. עשיתי את זה של פרנסה, אין לי שום דבר נגד המגיד מדובנה, אדרבה, אני מנסה לחכות אותו. אבל נו, כולם אומרים למגיד מדובנה, אבל מה המשל? תוך כדי שהמגיד מדובנה עומד, הוא מתחיל לספר להם, היה יהודי עשיר בעיירה, שזכה להרס את הבת שלו, עם בחור ישיבה, תלמיד חכם גדול. כבר בירוסין הוא התחייב שהוא יזון אותו ויפרנס אותו כמה שנים, שהוא יוכל לשבת וללמוד בלי דאגות. מתארגנים, בין הירוסין לחתונה מתארגנים, עושים קניות של כל מה שצריך לחתונה. הגביר,
חתונה עשירה, כן.
הגביר שולח את המשרת שלו לחיית, שיתפור לו בגדים, הוא שולח אותו לחנות בגדים, לחנות של הבדים, סליחה, שיקנה לו בדים לתפור בשביל החיית. המשרת נכנס לחנות בדים, והוא אומר למוכר, אני רוצה את הבד הזה, ששם, הוא אומר לו, זה מאוד יקר. הוא אומר לו, אין שום בעיה, אומר לו, אתה בטוח, זה יקר. הוא אומר לו, אני המשרת של העשיר, זה בשבילו, הוא משלם לחתונה של הבד שלו. הוא אומר לו, תשמע, העשיר הזה כל השנה מפרנס אותי. קונה ממני הרבה סחורה. תגיד לו, זה מתנה בשביל החתונה. טוב, הוא לוקח, חותך, מקפל, נתן לו. בחוץ יושב אני שאוסף כסף. הוא רואה שנכנס מישהו, מקבל בד יקר, בלי לשלם, והולך. הוא אומר, גם אני. הוא נכנס, הוא אומר, אני רוצה גם הבד הזה. הוא אומר לו, זה עולה הרבה כסף. יש לך לשלם? הוא אומר לו, לא, נתת בחינם. למה לי לא? אמר לו, מה זה קשור? הוא מפרנס אותי כל השנה, הוא עושה חתונה, זה נתנה. מה אתה קשור? שאל המגיד מדובנה, ענינו כשם שענית לאברהם אבינו בהר המוריה. אברהם אבינו, היה אברהם אבינו.
נכון.
אז השם, אכן השם עזר לו בהר המוריה. אבל מה פתאום אנחנו מבקשים שכמו שהוא, גם אנחנו, מה הקשר בינינו אליו?
יפה, יפה.
שאלה ראשונה על מה שמצאו בספר הראשון בסידור. ממשיכים להתכונן לחתונה, מגיע היום של החתונה, ליד הבית של הגביר שורה של כרכרות, כרכרה ראשונה אוכל לחתונה, כרכרה שנייה שתייה, כרכרה שלישית מתנות, כרכרה רביעית רהיטים וכולי וכולי, שיירה של כרכרות. הגביר רואה שיש לו עוד לסדר כמה עניינים במשרד, אז הוא אומר למשפחה, אתם תיסו, ואני אבוא עם הכרכרה שלי לקראת הערב, בסדר. הוא יושב במשרד שלו, הם נוסעים, פתאום דפיקות חזקות על הדלת, המשרת נכנס כולו רטוב מלוכלך. אומר לו, אל תשאל מה שקרה. נכנסו לנהר כל הכרכרות, והיה נהר שוצף פתאום זרם. אומר לו, מה קרה למשפחה? מה קרה לאשתי? לכלה? אומר לו, הזה של ההוגות, הכל הלך. אומר לו, אבל מה קרה לאשתי ולעדים? אומר לו, הגביר, כל הרעיתים צפים על המים. אומר לו, אבל מה קרה עם אשתי? עם הכלה, עם הילדים? אומר לו, זה בסדר, ברוך השם, לא קרה להם כלום. שלום, הגן יהודה. ככה מדברים. דבר ראשון, אתה אומר, לא קרה להם כלום.
יפה, כאילו המשרת. שאלה למשרת.
כן, זה מה שהוא כעס עליו, הגביר. ככה הגביר כעס על המשרת. הוא אומר, הדבר אשר לא קידמו לכם בלחם ובמים, ואשר סוחר הזמילם לקלל לך, הרבילם רצה להרוג אותו.
יפה.
אז דבר ראשון, שרצה להרוג אותו, וגם שלא רציתם לאכול ולשתות.
יפה.
זה השאלה, החלק השני, עם השאלה השנייה לחלק השני. ממשיך הסיפור, החתונה נחוגה ברוב פאר והדר, הכסף יענה את הכל, הצליחו להשיג תוך כמה שעות, קייטרינג, אוכל, בואו רשם. השמחה הייתה גדולה, הם חוזרים הם חוזרים לעיר אחרי החתונה, והוא יושב ולומד, החתן עושה שטייגן, ויושבים ולומדים. הגביר מתחיל להזקין, הוא מרגיש שכוחותיו לא עומדים לו. הוא מבקש מהחתן שיעזור לו בעסקים. אומר לו, חמי היקר, דיברנו שאני אשב וילמד כל היום.
משקע נפשי בתורה.
אומר החתן לשבר שלו, אני רוצה לשבת וללמוד. סיכמנו שאני אשב ונלמד, הוא אומר לו ככה בעדינות, אבל הוא מאוד כועס עליו, הוא מתחיל לקצץ. מתחיל לקצץ לו בארוחת בוקר.
מי, לחתן?
לחתן. אז שלח לו כל מארוחת בוקר, הוריד לו. לאט לאט, אחרי זה הוריד לו ארוחת צהריים. ופשוט התחיל לרדת לחייו. והוא מתגברים, הוא ואשתו מחזיקים חזק. עושה שטייגן, יושב ולומד. הגביר כבר לא יכול לסבול את זה. יום אחד בלילה, אמצע הלילה הוא מאיר את המשרת שלו. בוא, נוסעים עם העגלה והסוסים. מגיעים לקצה העיר, אומר לו המשרת, פה זה כבר סוף העיר, זה יער מסוכן שודדים, אומר לו, תיסע. הם נוסעים כמה דקות, ואז הם נעצרים. מגיעה חבורה של שודדים, המשרת כולו מבועל, אומר למשרת, אל תדאג, הכל בסדר. ואז מגיע ראש השודדים, נכנס לקרקרה, הוא רואה לתדמתו, אותו משרת, שהגביר מוציא לו סכום כסף גדול מאוד, של כמה אלפי רובלים. הוא אומר לו, זה בשביל שתהרוג את החתן שלי עד מחר בבוקר. המשרת מזדעזע ממה שהוא רואה ושומע. הוא לא אומר כלום. והוא מחזיר את המשרת, את הגביר לבית, ומיד הוא רץ לבית של החתן שלו. הוא אומר לו, תארוז, תארוז ותברח. הוא מספר לו מה שקרה. החתן גם מזדעזע עם אשתו, אבל הם מבינים שהם מסכנת חיים. והם בורחים. הם בורחים לירה של הישיבה ששם הוא למד. שם הוא נכנס לראש ישיבה, מספר לו את מה שקרה. הראש אמר לו, תשאר, תשב, תלמד פה. נדאג לכל מחסורך.
כל האישה, לילדים, לכל.
בכל אופן, השבר קם בבוקר, מחכה לשמוע את הבשורות הנוראות שגילו את גופת החתן שלו, את הזעקות של אשתו. לא קורה כלום. מסתכל, מגיע לתפילה, רואה שבאמת החתן שלו נמצא. ברור לו שהוא לא יכול להיות, אבל איך זה שאף אחד לא ראה? ואז הוא מתחיל לרחח ומתברר, כל העיירה רועשת וגועשת, החתן ברח ביחד עם אשתו. מתחיל לדבר, מה קרה, מה קרה. טוב, השבר עם הכסף שלו מרחח ומחפש אותם. הוא שומע שהם נמצאים בעיירה ההיא. הוא מיד תופס את הקרקרה עם הסוסים ונוסע לשם. הוא נכנס כסערה לבית מדרש, מגיע לאור השיבה, איך לקחתם את החתן שלי? איך גנבתם לי אותו? אומר לו ראש ישיבה, שמעתי שקצת הורדת לו, לא עשית את מה שהתחייבת, התחייבת לכל יום לאוכל, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, שמעתי שהתחלת להוריד אותו בארוחת בוקר, אחרי זה גם ארוחת צהריים. אמר לו, תשמע, עסקים קשים, נכון, לא היה לי כל כך לתת לו, והוא לא רצה לעזור לי, אז לא היה לי ברירה. אומר לו ראש ישיבה, אבל לזכור את ראש השודדים ולשלם לו אלפי רובל, זה כן היה לך? אשר לא קידמו לכם בלחם ובמים, הם אמרו אין לנו. אבל לזכור את בלעם, להגיד לו אם מלוא, ייתן לו מלוא ביתי כסף וזהב, זה כן היה, זה כן היה לכם. זה מה שהתורה אומרת בצורה הזאת, קודם לחם ומים, שזה נראה דברים פעוטים. מה הם אמרו? אין לנו כסף. אשר שכר את בלעם לקהלך, לזה כן היה לכם. זה כבר החלק השלישי רב שולם.
זה תירוץ לשאלה השנייה.
כן.
נכון.
טוב. הוא חוזר בפחי נפש, הם משתקים שם.
אני ממש בא באווירה, חזק.
כן, כן, כן.
אוקיי.
עוד מעט תיצאו לקרקרה והסוסים. הוא חוזר הביתה בפחי נפש, והבת שלו, החתן שלו, נשארים שם, ועושים חיל. לא עוברים תקופה ארוכה. הראש ישיבה נפטר לפני פטירתו. הוא אומר להם, אני ממליץ לכם ומצווה עליכם למנות את תלמידי האהוב.
ראש ישיבה.
לרב של המקום, לראש ישיבה, הרב של המקום. באמת כולם אהבו אותו, קיבלו בשמחה. והוא התמנה לרב של המקום. לא בא הרבה זמן ונולד להם תינוק בברית, השמחה הראשונה שלו בתור רב, היה שמחה מאוד גדולה. כטוב ליבם של ראש הכל ובני הקהילה, אז ראש הכל נעמד, אומר, אני רוצה לתת לרב מתנה, שבעזרת השם עם התינוק הזה, שעכשיו עושים לו, עשו לו את הברית, הוא יגדל בין תלמיד חכם, אחרי 120 שנה של הרב, אז גם הוא יהיה הרב של הקהילה. אמר לו הרב, שזה אני לא צריך אותך. אם הוא יהיה ראוי, יש דין ירושה, שהוא בכל מקרה צריך להיות רב. אני רוצה שאתה תיתן מתנה, שגם אם הוא לא יהיה כל כך ראוי, יהיה תמידי חיים יותר גדולים ממנו, בכל זאת תיתן לו.
נו, מסכים.
אני אומר, אומר מגיד ודובנה, ענינו כשם שניסו לאברהם אבינו והארם העירו. אם אנחנו כמו אברהם אבינו, אז ודאי שהשם ייתן לנו את מה שמגיע לנו, אנחנו לא צריכים את אברהם אבינו. אומרים, הם מתפעלים בני ישראל כזה שברוך הוא, תעזור לנו, כמו שהיית אברהם אבינו, אפילו שאנחנו לא כמו אברהם אבינו. זה המתנה שאנחנו מבקשים. סיים המגיד ודובנה את המשל הארוך והנפלא שהוא על המקום חיבר לטובת המתפללים.
וואי וואי וואי, שכוייך, אה, מדהים, מדהים. סיפור שסופר בשם רב גואל אל קריף, מגיד מישורי.
וואה.
סיפר על ונצואלה, יש שם כמעט אפשר לראות שם יהודים, יהודים מאוד חרדים שם, בכלל נדיר לראות. היה איזה בחור ישיבה חרדי שמסתובב, שגר שם, והקפיד לא רק על האורח חיים היהודי, דתי חרדי, אלא גם מסתובב עם כובע וחליפה.
שלא שינו את שמם ולבוש שם.
או, יפה מאוד, כן, חומש מאוד, יפה, שלא שינו את שמם ולבוש שם, יפה, יש כוח. הוא הולך ככה ברחוב יום אחד, ורואה אותו איזה בן אדם, הוא אומר לו, מה זה הלבוש המוזר הזה? אז הוא אומר לו, אני יהודי. הוא אומר לו, אני גם יהודי. אז הוא אומר לו, למה אתה הולך ככה? מה כואב לך? אז הוא אומר לו, אנחנו הולכים מכובד. כתוב על יהודים שלא שינו את לבושם. הלכו מכובד, אמרו לו, נשיא ארצות הברית. איך הוא הולך? הולך עם מכנסיים קצרות וטריקו? לא, הוא הולך מכובד. עם חליפה, עם עניבה, הולך מכובד. ככה אנחנו יהודים, הולכים מכובדים. וככה שעה וחצי הוא סיפר לו, והוא סיפר לו שהוא בישיבה, והוא לומד. והוא ממש, זה קנה אותו, והוא אמר, אני רוצה ללכת לישיבה. השתכנע ללכת לישיבה בלייקווד, הישיבה, כן, נלך ללמוד שם התורה. ארז מזוודות, הכל, מנסע לכיוון הגבול, לנסוע לארצות הברית. כשהוא עובר במעבר הגבול, הוא לא שם לב, שהוויזה שלו כבר לא בתוקף. והשוטרים שם, חמורי הסבר, מסתכלים, אם לא, כן, גנן, אתה לא יכול להיכנס. נתנו ככה לזה שוטר, כאור, שיקח אותו ויחזיר אותו אחר כבוד לוונצואלה, לארץ שלו. הוא נוסע איתו, ואז הוא שואל אותו, השוטר, לאיפה אתה תכננת ללכת? אומר לו, אני יהודי ואני רוצה ללכת ללמוד בישיבה. מיד הוא עוצר את האוטו. אתה רוצה ללכת לישיבה? בוא, אני אכניס אותך לארצות הברית, יש לי עורך דין טוב, ואני אסדר לך ויזה ותוכל להיכנס. תוכל ללמוד בישיבה. לא מבין איך זה קורה לו, הוא מחזיר אותו. עולה לעורך דין, נותן לו קצת כסף, $1,000, ויורד עם הוויזה, מחתים לו, הכל בסדר. אמר לו, בוא, אני אקח אותך ממונית, אקח אותך ממונית עד לרכבת, שתקח אותך ללייקווד. הוא לוקח אותו במונית.
הכל בתוך הניידת משטרה.
לקח אותו במונית, סליחה, יפה, בניידת. והוא שואל אותו, מה? סר, מה זכיתי? אמר לו, אני אגיד לך. אני שוטר, לא מרוויח הרבה. יום אחד אשתי עשתה איזו עבירה והייתה חייבת $2,000 ל... בארצות הברית כנס, והוא לא הלך לשלם את זה. והכניסו אותה לכלא. יום אחד, אני מסתובב ברחובות, ואני רואה פתאום חסיד, סאטמר, יוצא עם תיק מאיזה מקום, וקופץ עליו איזה שודד ענק, וחוטף לו את התיק ובורח. והסאטמר מנסה לדוף אחריו, אבל הוא היה קטן לעומת הכהה אור הענק הזה. הוא בורח, אומר, אבל אני... גם היה לי כושר לא רע, רדפתי אחריו, תפסתי אותו, השקפתי אותו, הזמנתי נעדת, והחזרתי לחסיד הנרגש את העתיק שלו. הוא ככה אמר, הוא נעודה לי, תודה רבה, תודה רבה, מה אני יכול לעזור לך, כוח עזרת לי. אמר לו החסיד, אמר לו השוטר, אתה לא יכול, אין לך הרבה מה לעזור לי, אבל אשתי בכלא, אין לי $2,000, איך לשלם, אם תוכל לעזור. מה השאלה, מיד הוציא לו כסף, ונתן לו כדי שישחרר אותה. הוא הודע לו ככה, אמר לו, מה אני יכול להחזיר לך? אמר לו, מה להחזיר לך? אתה הצלת אותי, את כל הכסף הזה הצלת. אמר לו, בכל אופן. הוא אומר לו, כשיום אחד תראה יהודי שיגיד לך, אני רוצה ללכת לישיבה, תעזור לו. בסדר, אמרתי לו. הוא אומר, כבר 10 שנים אני מחפש בן אדם שיגיד לי כזה משפט, והנה אתה אומר לי את זה. כמה שאתה רוצה לקח אותו לתחנת רכבת שילך לישיבה. תראו מה זכה אותו בחור שמה שהסתובב עם כובע חליפה. מה הוא זכה? לקידוש השם, לשרשרת של קידוש השם, בזכות זה שהקפיד על הלבוש הראוי.
יישר כוח, רב שלום.
יישר כוח לכולם, יישר כוח שהייתם איתנו, יישר כוח בברום.
יישר כוח, רב שלום.
שלום, גוד שבס.
שבס, גוד שבס.